Alto. يوم مش الكرجول كمعت مأخورينو ראיתי שממה הריח של הסוף כבר מתחיל להיות באוויר, חושב. ואנחנו עוד כאן. אחד המורים שלי אמר לנו פעם, הנחה אותנו, הנחיות מדיטציה, אמר, טוב, ועכשיו תהפכו את החולצות. הייתי עם עיניים עצומות, אבל לא חשבתי שהוא מתכוון לזה, אבל שמוריד חולצות, אבל לא הבנתי. לימים, כשנהייתי בעל משפחה, ראיתי שכולם אצלי בבית מורידים חולצה ככה. אז הבנתי את הדימוי הזה. אני לא הבנתי, כי אני מוריד חולצה ככה. אני לא הופך אותה. המקום הזה של להפוך את החולצה, להפוך את המבט שלנו, משהו שנמצא בתוך התהליך שאנחנו עושים כאן, להסתכל על התודעה מבפנים, כמו ההרגל שלנו, להסתכל על מסתכל מבחוץ על עולם התוכן, כמו שאנחנו רואים על החולצות, את הסיסמאות או הכתובות או מה שמופיע מבחוץ. אנחנו עסוקים בדרך כלל במה שנמצא, so to speak, פני התודעה, עולם התוכן שלה, זיכרונות, שיפוטים, הדימוי העצמי, או the good old דימוי עצמי שעולה בנו בתוך זה שוב ושוב, ואנחנו עסוקים בלערוך אותו ולצנזר אותו. מקום של להפוך את החולצה ולהביט, להביט פנימה, להביט אל טבעה של התודעה, טבעה של התודעה, הגוף, טבעו של התהליך הפיזי-מנטלי. זה מביא אותנו אל הפריזמה המשולשת של הבודה דרמה, הראייה שכל התופעות המותנות מראיות בנות חלוף, הראייה שכל התופעות המותנות הן לא מיימנות ולא מספקות ולא מביאות איתן, אין בהן נחת. והראייה, וזה הנושא שלנו הערב, שכל התופעות מותנות ולא מותנות אינן קיימות כשלעצמן, in and of themselves, אין להם קיום קבוע ובלתי תלוי. בפאלי, סבה דהמה אנתה, או בסנסקריט אנטמן. במסורות ההינדואיסטיות שקדמו אל הבודה ואל הבודה דרמה, מקום מאוד מרכזי תופס הלימוד של אטמן, שאפשר בתרגום רחב לקרוא לו משהו כמו שורש האלוהי של הנשמה, שורש האלוהי שנמצא בנו בכל דבר ודבר. נתקלתי פעם באיזושהי פרשנות שאני לא בטוח שהיא נכונה, לא חקרתי אותה, ואני עצמי, אני לא מלומד של פאלי, אבל עדיין אני נושא אותה, מאוד אהבתי אותה, שבעצם הדימוי, המילה שממנה נולד הדימוי אטמן, כל המילים הרי בשפה מקורם בעצם בעולם החומרי, העולם החומרי או העולם החקלאי, ועם הזמן אנחנו שואלים אותם והם הופכים לדימויים. כמו למשל אמרתי עכשיו, הופכים אותם. אנחנו לא הופכים אותם. אבל זה בא מתוך המקום הזה. או כאשר אנחנו אומרים בראש ובראשונה, אנחנו לא מתכוונים לראש, או כשאנחנו אומרים יד ימיני. תסתכלו על זה, בשפה זה נורא מעניין, אנחנו כמעט לא יכולים לדבר בלי שאנחנו בעצם משתמשים במילים שאנחנו שואלים אותם, דימויים. והדימוי של אטמן לקוח מתוך מקום של גרעין, גרעין של פרי, כמו גרעין של אבוקדו. התחושה הזאת שיש מתחת לכל הדברים, יש שם איזשהו מרכז קבוע, שורש הדבר, ובעצם השיח על ענתה הוא בעצם שיח על הבצליות, וזה שמקלפים ומקלפים 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 ולא מוצאים, לא מוצאים שם שום דבר, לא מוצאים שם שום דבר לאחוז בו או להחזיק אותו. אין אני שקיים קבוע כשלעצמו. אני מאוד אוהב בתוך העברית השימוש במקום של הכשלעצמו. בכלל זה מאוד מעניין השורש הזה, עין צדיק מם, ואולי ביתר סט הערב, אנחנו הערב בערב יום העצמאות. אנחנו נוהגים להשוות, ממש להתייחס לזה כמו אל סינדום, מילה נרדפת, אל עצמאות וחופש, עצמאות ושחרור. אנחנו מדמים שאם רק נהיה עצמאים, נהיה חופשיים. במובן של עצמאות, זה אפילו בא במובן, אומרים מלחמת העצמאות, מלחמת השחרור. אינני בא להגיד שעצמאות יחסית כזאת או אחרת היא דבר רע או משהו דומה. אני רק מנסה להצביע על האשליה שנמצאת שם. אני רואה אותה עכשיו ממש מקרוב בסביבה הקרובה שלי, בצד למשל סיני, ביתי הגדולה, יצאה לפני כשנתיים, יצאה מהבית, חיה חיים עצמאים. תשמעו, זה שיחוק, אני לא מדבר מבחינתי, אולי גם, אבל בטח ובטח מבחינתה, שאין את אבא ואמא על הראש בתוך הזה כל הזמן, ולא, אולי תזביק את הטלפון, ואולי ככה, שיש את החיים שלה, so to speak. אבל בו זמן, האם היא בתוך איזושהי סיטואציה של חופש מוחלט? האם היא לא מוצאת את עצמה תלויה במערכת יחסים הדדית עם כל מיני דברים? והרי כולנו מכירים את זה. כולנו עברנו ועוברים דרך מקומות כאלה. או הילדים הצעירים יותר שלי עכשיו שהם בגיל ההתבגרות, בדיוק עם כל המשחק עם המקום הזה, ורואה בעיניים שלהם את האמונה הזאת שרק נהיה עצמאים. וננהג בו אותו לבד, ונלך לעבוד ולהרוויח כסף שלנו. יש שם איזשהו דיסטורשן, חלק מאיתנו מכירים אותו אולי גם מהעולם התעסוקתי. שכירים, שכירים, חולמים להיות עצמאים, שרק אני אהיה עצמאי. הופכים לעצמאים, יאו. טוב, אז אולי אין לנו בוס בעבודה, אבל יש לנו את מס הכנסה, ויש את מע"מ, ויש את הלקוחות, ויש את... אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נשארים בתוך רשת של אינטראקציות. תוך מקום, הבודה מאוד הצביע עליו, של התהוות גומלין. המקום הזה של שנמצא בתוך השורש הזה של עין צדיק מם. וגם כשמסתכלים עלינו, ואולי הדבר הראשון שעולה לנו כשאנחנו מדברים על עצמנו זה על הגוף שלי, אז הדבר, גם הדבר שנמצא עמוק בפנים הוא קשה, עצמות. וגם כשאנחנו מתים, וזה די מהר זה הופך לקומפוסט. מה ששורד הכי הכי הרבה זמן, לפעמים ככה אומרים לנו החוקרים אלפי שנים, זה העצמות, העצם. יש משהו ששורד, משהו שם שממשיך, ההמשך שלי. דמיינו איזשהו אדם מהניאנדרטלי, שאולי פתאום, אולי עם הטכנולוגיות יצליחו לו להחזיר אותו לחיים, מגיע ומחזיק איזה, זה אני, מחזיק איזה עצם שמצאו באיזשהו מקום, הנה, זה אני. גם בעולם של השפה יש את מה שנקרא, איך אנחנו קוראים לזה, שם עצם. דבר שלא קיים משפט, לא קיים איזשהו מבנה של חיבור של מילים שיוצר רעיון שאין בתוך הבסיס שלו שם עצם. מה זה?
עצם העניין.
עצם העניין. התחושה הזאת היא שיש כאן משהו שקיים כשלעצמו. המהות הקבועה של הדברים. תהיה זה של האיראניות שלי, של המנורתיות, של המנורה, של המחשבתיות של המחשב, איזשהו מין משהו כזה. יש דרשה נורא יפה על אודות סיסטר וג'ירה, או וגירה, האחות וג'ירה, נזירה, אישה חכמה, תלמידתו של הבודה. כלל כשאני מציין את זה, שווה להתייחס לזה שבודה היה מהפכן, לא רק בלימוד שהוא הביא, אלא גם מהפכן חברתי בכל מיני אספקטים, שאחד מהם היה שבאופן מאוד מאוד יוצא דופן לעידן שבו הוא חי, אנחנו מדברים על הודו, ולפני 2500 שנה הוא קלט בקהילת התלמידים והתלמידות שלו גם נשים. שוב, בראייה שלנו יכול להיות מה? ביג דיל. אפילו שממש בעשורים האחרונים, בתוך התרבות הבודהיסטית גם, לא מדבר עוד על תרבויות אחרות, נתקלנו באטיטיוד מאוד מאוד מורכב, מאתגר, גורם להרמת גבה כלפי נשים. הבודה כבר אז בתוך אותה תקופה קלט נשים, ונשים הוסמכו להיות חלק מהקהילה. ביקו זה אדם שפרש לחיים רוחניים, בנקודה מסוימת לקח על עצמו את המחויבות להיות ככה והוסמך כנזיר, וביקוני זאת נזירה. השושלת הזאת אחת התרבויות הבודיסטיות נפסקה באיזשהו זמן, ובגלל זה נוצרה הבעיה שנוצרה לפני כמה עשרות שנים, אבל לא ייכנס אתכם לזה. מי שזה מעניין אותו, האנקדוטה התרבותית הזאת, תשאלו אותי בפעם אחרת, שלח לכם חומר. בכל אופן, סיסטר וג'ירה, יצאה, מסופר, הסיפור מסופר, שהם ישבו באותה תקופה, היא ישבה ביער ליד איזשהו כפר, והיא קמה בבוקר, סיפור יותר מתלבשת, והולכת לשם על הסיבוב של קיבוץ נדבות, קהילת הנזירים. גם אז, גם היום, הייתה לא דאגה, הם לא גידלו גידולים וייצרו חומרים לאוכל, וייצרו אוכל, אלא הלכו אל הקהילה והתקיימו איזושהי מערכת יחסים הדדיים, שבעצם הם החזיקו את הלימוד ואת הדרמה והתרגול, חלקו דברים עם הקהילה, והקהילה סיפקה להם את צרכיהם הבסיסיים. מזון, מלבוש, מחסה, תרופות. והיא יצאה, כמו שהם היו יוצאים כל בוקר, כמו שהבודה כל חייו, ושהפך גם להיות, הוא היה בודה כבר, בסיבוב של קיבוץ נדבות. והיא יצאה, אספה לעצמה, אספה נדבות, אחרי כן חזרה, אכלה. ואחרי שהיא אוכלת, היא יוצאת אל היער, נכנסת למעמקי היער, ומתיישבת לישיבה של המדיטציה היומית שלה. ותוך כדי שהיא יושבת במדיטציה, פתאום ניגש אליה מרה. קוראים שם מרה? כן, לא? מרה הוא דמות שמופיעה רבות בטקסטים העתיקים. אפשר לראות אותה גם כמשהו, כסוג של כמו ההופכי לבודה, לזה שהתעורר. מרה מילולית זה המוות, זה אולי מקביל לשטן בתרבות שלנו, או מלאך המוות, מה שמצר, מה שכובל, מה שסוגר. מאוד מפורסם בליל ההתעוררות של סידהרתה, כשהוא מאוד נחוש בדעתו, בתוך תהליך ההתבוננות שלו, להיות בתוך כך עם הדברים, שמרה נזעק. מרה בטקסטים העתיקים, תחשבו, זה מיתולוגיה מלפני 2500 שנה, הוא דמות של ממש, הוא ממש נזעק, הוא רציני שם. והוא ניגש, הוא עושה את כל מה שביכולתו כדי לדחוף אותו משם. בתוך הסיפור של אל ההתעוררות, הוא מנסה קודם כל לשלוח אליו את חילותיו, שחילותיו זה כל היכולות שלו להפחיד, מעלה בו פחדים ביער, לבד, חיות היער, שדוני היער וחיוצה באלה. הבודה לא זז. בודה to be, בודה סידהרתה באותם רגעים. ואז הוא שולח עליו את בנותיו שמנסות לפתות אותו. יש שם כל מיני דימויים שמנסים ליצור בו פיתוי, השתוקקות שתגרום לו לזוז, והוא לא זז. עושה דבר אחד, הוא שם את היד על הקרקע ואומר, מרה, אני רואה אותך. מרה, אני רואה אותך. אותו סיפור ממשיך בזה שמרה מבין שאין לו מה לעשות כאן בתוך אותה נקודה, וסידרתה נהיה לבודה, הוא מתעורר. מאוד מאוד מעניין לראות שבהמשך הטקסטים, כשהבודה הוא כבר בודה, ער לחלוטין, מרה עדיין נמצא בטקסטים, וגם מופיע אצל הבודה. ישנן לכך כל מיני הסתכלויות וכל מיני פרשנויות. אני חושב שמאוד כדאי, יש ערך לתת את הדעת על העובדה הזאת, שיש שם בודה, עשה את כל מה שצריך לעשות, הוא ער לחלוטין, זה השפה שהטקסטים משתמשים בה, ועדיין מרה מופיע בתוך עולמו. מה שעושה אותו לבודה, זה שהוא משחזר את אותה תנועה. מה, אני רואה אותך. ברגע שהוא מופיע, הוא רואה אותו, ואז הוא גם מתפוגג, הוא מאבד את הכוח שיש לו בחושך. בכל אופן, כאן מרה מופיע אצל וג'ירה. הוא אומר לה, בוא אני אקריא לכם מה הוא אומר לה. ואז מרה הרשע שרצה לעורר פחד, חרדה, בעלה ואימה בביקוני וג'ירה, מתוך רצון להוציא אותה מריכוז ושיווי משקל, ניגש אליה ופנה אליה בדברים הבאים. על ידי מי נוצרה ישות זאת? היכן היוצר של הישות? מהיכן הופיעה הישות? להיכן תיעלם? יצא לכם לפעמים לחשוב על זה? מאיפה הופעתי? מי יצר אותי? לא רק במובן של איזושהי תשובה שחלטנית של אבא ואמא. שאגב, היא תשובה שכמה שנים אנחנו מחזיקים בה. לא יודע. היו תקופות שזאת הייתה חסידה. וגם מי הייתי לפני שנולדתי? מתי התחלתי בכלל? ברגע שהגחתי מהבטן, מהרחם של אמא שלי. אגב, יצא לי להיות בלידה אחת של ביתי הבכורה. אין רגע כזה. זה לא רגע אחד. אין... מה... לפני זה, כשהבנו שזה קורה, שהלידה מתרחשת, ועל אשתי ראו כל מיני דברים גם, אז זה עוד לא היה? הבת שלי עוד לא הייתה שם? וברגע שראו שמגיע התחלה של רוע, ראו, אז זהו זה היה? אבל לא, ראו רק מין קטן כזה. וכשהיא יצאה והגיחה אל תוך המים, קשורה עם איזשהו צינור כזה אל הגוף של אמא שלה. אז היא כבר הייתה היא? אולי אם אנחנו הולכים אחורה אל רגע ההתעברות. אוקיי, כן. יש שם משהו, זה לא בדיוק אני, אבל אני טוב, ההתעברות. מאיפה הופעה? איפה הגיעו תכונות, התודעה, התחושה הזאת של הנני, הנני. שעד כמה שאני זוכר, אני לא זוכר את רגע ההתעברות, אני גם לא זוכר שנולדתי. היא איפשהו שמה נוצרה לה באיזשהו שלב בינקות וכל מיני חוקרי פסיכולוגיה. ינקבו איזושהי נקודה אחרת. איפה זה? על ידי מי נוצרה הישות זאת? היכן היוצר של הישות? מהיכן הופיע? להיכן תיעלם? וג'ירה אחרי רגע קצר, אולי של מלבול מסוים, אולי הטקסט אפילו לא מפרט את זה, עולה בדעתה פתאום במחשבה, זה מרה, הרשע, רוצה להוציא אותי מריכוז ומשיווי משקל, ומנסה לעורר בי אימה ופחד ובלבול. ואז היא אומרת לו, מה, מרה, האם אתה מניח ישות, יצור, דבר מה שקיים כשלעצמו? האם אתה נוקט עמדה? הרי זוהי רק, אך ורק, ערימה, אוסף של פבריקציות, של בדיות. אין כאן ישות שניתן לשים עליה את האצבע. בדיוק כמו כאשר עם מכלול של חלקים, יש את המילה מרכבה. גם כך, כאשר מופיעים המצרפים, האגרגטים, הרכיבים, יש את המוסכמה של ישות. זאת רק דוקה, סבל, מנחת, חוסר סיפוק, תמונה לא מהימנה שמתהווה, דוקה שמתפוגגת, שום דבר חוץ מדוקה לא מתהווה, שום דבר חוץ מדוקה לא מתפוגג. הדוגמה הזאת של מרכבה חוזרת על עצמה כמה פעמים בטקסטים העתיקים. מופיעה שם בתוך כך השאלה, בואו דמיין מרכבה, רואים, בואו הגלגלים זה המרכבה, לא, קח אותם הצידה, העיצולים זה המרכבה, לא, הספסל זה המרכבה, לא, איך שלא קוראים לזה שמחובר אל הסוסים זה המרכבה, לא, כל דבר ניקח וניקח ונשאר בלי שום דבר. ההצטרפות של הרכיבים הללו ביחד יוצרת את המושג מרכבה. מרכבה, אני חושב לפעמים, זה אולי דוגמה לא כזאת טובה עבורנו, כי מי ראה פה פעם אחרונה מרכבה? זה לא קיים בעולם. בנהריה? כבר אין. הדיליג'נס של נהריה. גם בנהריה היום זה בעצם אוטו. כולם יודעים מה אנחנו מדברים, מכונית. כשלא ניגש למכונית. זה ההגה? לא, זה לא ההגה. זה הדלתות? לא. הוציא אותם. זה המושב, אני פעם מזכר בגששים, יש להם גם הערכון על זה. והגלגלים, זה כבר לא נוסע הדבר הזה, כן? אבל זה המנוע, אנחנו מוצאים את הזה ואין כאן שום דבר שהוא זה. כשהם מצטרפים ביחד, ויש לזה גם את הקונטקסט, כן, נשים את המכונית בפני מישהו ש... הנאנדרטלי ההוא, הוא לא יהיה לזה בכלל את הקונטקסט של מכונית. אתם מכירים, היה פעם סרט, איך קראו לו, האלים השתוללו? הוא מתחיל מזה שטס איזשהו מטוס מעל מדבר סהרה, אני חושב, או קליארי, איך קוראים למדבר הזה? כן, ונופל מהמטוס בקבוק קוקה קולה מהישנים האלה, והוא נופל ונעמד על החול, ופתאום מגיעים כאלה כמה ילידים ורואים אותו. וכל הסרט מתפתח, הם מתחילים לסגוד לו ולהכל. אנחנו היינו באים, עושים ככה, גלו 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 גלו. אם אני אומר מכונית, בואו ניקח סובארו. לפי החיוכי, אנחנו יודעים מה זה סובארו, נכון? מה זה סובארו? זה המכונית שלי? לא, זה לא המכונית שלי. המכונית שלי, היו לי כבר כמה סובארוים שהם אינם, וסובארו, יש דבר כזה. סובארו זה... סובארו פשע? דגם קלאסי. לא, הוא קודם נכחד מן העולם ויש סובארו. הדיאלים? לנו בכליל פעם, בשיא, היה לנו 23 כאלה. כמעט נעלמו מהעולם. פורסטר? גם כן ייעלם. טוב, לא, סובארו זה לא איזה שדגם הזה או הדגם אחר. סובארו זה המשפחה שהסתה את המפעל. חלקה כבר לא בחיים. יכול להיות שהמניות יעברו מישהו אחר לציבור. אולי יש פה מישהו שיש לו מניות של סובארו. אני לא יודע אם הן מסחרות בבורסה. סובארו זה המפעלים ביפן? מה, אם יסגרו את המפעלים ויפתחו אותם במקום אחר? זה המהנדס הגאון שפיתח את מנוע הבוקסר? זה הסמל עם ארבעה כוכבים? ומה אם מחר יחליטו, איך קוראים לזה, למתג את זה אחרת ולהחליף את הסמל? לא רציתי שום דבר שניגע פה ונתפוס אותו, מחזיק איזו המהות הזאת, לא קיימת כשלעצמה. הצטרפות. של הרכיבים הללו, פחד לזה. מושג, making sense, סובארו. או דוגמה שאני אוהב לתת, מכבי תל אביב, כדורסל. אנחנו כולנו יודעים על מה אנחנו מדברים, בחלק גדול מאיתנו זה גם מעלה אמוציות. מה זה מכבי תל אביב? מיקי ברקוביץ'? דורון ג'אמצ'י? קטש? שחקנים מתחלפים. רלף קליין, פיני גרשון, דייוויד, המאמן. זה חלק כל כך חשוב ומשמעותי בקבוצה. הולכים, באים. הכרוז, רפי גינת, אולסי פרי. אתם לא מספיק מבוגרים. לא עשיתם הרבה ימי חמישי ולראות. האיכל, פעם קראו לו יד אליהו, הם קוראים לו,
אני חושב, מנורה.
מנורה. בדרך זה היה גם נוקיה. שם משתנה. הפרקט, מחליפים את הזה. יום אחד בטח גם יעברו מגרש, כמו שהפועל תל אביב כבר לא בוסישקי. שמעון מזרחי אולי. הוא מרגיש כמעט נצחי. אבל... אז אנחנו לא יכולים להגיד שמכבי תל אביב קיימת כשלעצמה. מה? איפה הדבר הזה, לשים עליו את האצבע, זה זה. אבל אנחנו גם לא יכולים להגיד שהיא לא קיימת, שאיננה, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. ושוב, חלק מאיתנו גם עולים בהם הרבה אמוציות עכשיו. קחו את זה אל כל מקום אחר. ומאוד, מאוד חשוב לומר שאנחנו גם לא יכולים לומר, כפי שאמרתי, שזה איננו, זה לא קיים. אין כאן כוונה לעיין את עצמנו או לחסל את עצמנו. יש כאן כוונה להעמיק את המבט, להסתכל ברזולוציה יותר גבוהה, מתחת אל התחושה האינטואיטיבית הזאת. כן, אני, את, זה, דבר הזה. למה אני מתכוון? לראות תוך הראייה של החלופיות, של ההתהוות וההיעלמות. הצטרפות הנסיבות שמשתנה ומשתנה ומשתנה. אז אין צורך. למרות שהרבה פעם באופן כמעט בלתי נמנע לשם הלימוד הזה עולה בפנים כזה התחושה, הכמיהה שיום אחד כמו ייפרס כזה שטיח אדום ויהיו כאלה חצוצרות ותהיה בנו התובנה אין אני, אין אני, אין אני. זה לא עניין פילוסופי, זה לא עניין אונתולוגי, זה לא עניין של יש או אין. זה עניין של לראות את הטבע, לראות את האשליה באינטואיציה שיש בנו. מתוך דיאלוג של ששנו לבודה ניגש אליו איזשהו אדם בשם וצ'גוטה, ואומר, How is it, Master Gautama? Is there is a self? מה אתם חושבים שהבודה ענה?
כן ולא.
The Buddha remained silent. ואז הוא אומר לו וצ'גוטה, Then, how is it, Master Gautama? Is there no self? עכשיו אתם בטח מנחשים. The Buddha remained silent. וצ'גוטה got up from his seat and went away. גש אליו אננדה שהיה איתם באותה שיחה, אננדה שתמי הזכירה אותו אתמול, שישב ברוב השיחות והוא נחשב על פי המסורת זה שזכר בעל פה מה שהפכו אחר כך לדרשות של הבודה. והוא אמר לו כזה, משהו כזה. הוא מנסה לתת את זה מילים בשביל הטייפ, הוא ניסה לבטא מין, אולי לא מתאים, כאילו, התבאס הבן אדם קם והלך. אז מסתובב אליו הבודה ואומר לו, If I had answered there is a self, this would have been siding with those who are eternalists. And if I had answered there is no self, that would have been siding with those who are nihilists. בין הקיצוניות הזאת לקיצוניות הזאת מעלך הלימוד של הבודה. יש סיפור במסורת היהודית על רב שניגש בבית הכנסת אל ארון הקודש, ולאות של ביטול עצמי, של ביטול עצמית, הוא תופח על החזה שלו ואומר, אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד. רואה אותו השמש, סליחה, רואה אותו החזן, רואה אותו החזן, מסתכל אחרי שהוא קם, ניגש לארון הקודש, מרכין ראש, אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד. רואה אותם השמש, ניגש גם הוא, נעמד מול ארון הקודש, אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד. אז אומר, עומד בצד הרב ואומר לחזן, תסתכל מי חושב את עצמו לאף אחד. וכמה מילים על התרגול. אומר תניסה רוביקו, ידוע גם בשם ג'אן ג'ף, זיר שתרגל במסורת היער אצל ג'אן צ'ה, הוא מתרגם מפאלי, תרגם המון המון דרשות. מי שמכיר את האתר Access to Insight, זה אתר שיש בו הרבה מאוד דרשות מתורגמות, בעיקר על ידו, לא רק. יש עוד אתר יותר חדש שלו שאני לא זוכר את שמו, אבל ב-Access to Insight יש קישורים לשם של תרגומים שלו. הוא חי היום במטה מונסטרי בארצות הברית, והוא אומר כך, הבודה כשדיבר על אני עצמי סירב לומר האם האני עצמי קיים או לא, אלא נתן הסבר מפורט כיצד התודעה מפתחת את רעיון האני כאסטרטגיה מבוססת על האחזות. בחיפוש תשוקה שלנו לאושר, אנחנו שוב ושוב מעורבים במה שהבודה כינה I making, my making. בפאלי זה אהמקרה, מהמקרה. שוב, אני לא מלומד בפאלי, אבל כמה שאני יודע, הקרה זה אותו קרה שיש בקרמה, של לעשות, העשייה, הראייה בתוך כך את העשיית האני, ברגע, ברגע. אנחנו שוב ושוב מעורבים במה שהבודה כינה I making and my making, בניסיון להשיג שליטה בהנאה ובכאב. אומר נזיר מלומד אחר, גם כן מערבי במקורו, ג'אן אמרו, לדעתי אנגלי במקור, הרגשת העצמיות, הרגשת היותי אני, היא קונסטרוקציה שנוצרת מנסיבות. ההמקרה, ממש כמו כל אובייקט אחר של ההכרה. התובנה, הראייה הישירה, שיחד עם החוויה של אובייקט, בו בזמן עולה, יש חוויה של ידיעה של החוויה שתומנת בתוכה את הסובייקט. למשל צליל ושמיעה, ברגע שבו אנחנו שומעים צליל, פה בזמן עולה שמיעה. ובתוך השמיעה, כשאנחנו מדברים על צליל ושמיעה, אנחנו לא מדברים על שני דברים נפרדים. לא בחשיבה של האינטלקט, שהולך אל הצליל, והפיזיקה אומרת שיש שם משהו ויש, לא המחשבות אודות, החוויה הישירה, צליל. מעודדים ועוסקים כאן ומעודדים ומטפחים כאן יכולת לחוות ישירות את הדברים. הצליל והשמיעה הם לא שני דברים נפרדים. צלילי הקול שלי והשמיעה שלכם, איפה הם נפגשים? כשאני אומר צלילי הקול שלי זה רעיון, השמיעה שלכם זה רעיון. אבל בו בזמן המילים הללו מצביעות על שינוי, על להפוך את החולצה. צליל שמיעה. אין להם משמעות מנותקת. איך אומר? פתגם הזן, כשעץ נופל בקרחת יער ואף אחד אינו שומע, האם הוא עדיין משמיע רעש? חייב להודות שאני גם אוהב, מישהי פעם אמרה לי אם אני מכיר את הגרסה המודרנית של הקואן הזה, אמרתי לה שלא. אמרה לי, אם גבר אומר משהו ואף אישה לא שומעת, האם הוא עדיין דיבר שטויות? אופס. האובייקט, צליל, פה בזמן, שמיעה, ידיעה של הצליל. ובתוכה מקופל תחושה של אני שומעת. מחשבה, תחושה של אני חושב. הם כמו, הבודה נתן את הדימוי, כמו שתי שיבולים שנשענות אחת על השנייה. אם מזיזים את אחת, שנייה מיד טיפול, הם לא יכולות, הם נשענות אחת על השנייה. זה לא רעיון, זה הזמנה לתרגול. אנחנו בונים מומנטום של קשב שיכול לראות אל תוך הרגע והרגע והרגע. צליל, שמיעה, מראה, ראייה. וכך הלאה. אופן נוסף לתרגל כאן, בתוך השדה הזה, הוא מה ששנטידבה, החכם הטיבטי, קרא לו, אני מאוד אוהב להגיד את זה באנגלית, כי נורא קשה להגיד את זה בעברית, The ultimate unfindability of self. The ultimate unfindability of self. הראייה הזאתי, של איפה שאני מנסה לשים, מנסה לתפוס את העצם הזאת, את הגלעין, את מי שאני באמת, אני רואה שאני מחזיק רק מים. אותה חוויה אולי כמו להיכנס למעלית, שיש בה מראות מכל הכיוונים ולנסות לראות את עצמי, להבין שמה שאני רואה זה ההשתקפות של עצמי במראה ההיא, וזה השתקפות של עצמי במראה ההיא, וזה השתקפות... לא כאיזושהי מסקנה שנמצאת בסוף הדרך יש לי אותה, אלא כתרגול, כראייה, מרגע לרגע, כחקירה. ממי איתנו וכמה מכם הזכירו, יש להם קשר עם הלימוד של רמנה מהרשי, השאלה מי אני? מי אני? מי אני? לא מי אני, אוקיי, אלא הבאה של לא הערנות שלנו אל איפה החוויה של האני נוחתת כאן עכשיו. אני רוצה לסיים בכמה שורות של ג'וזף גולדשטיין. ברובד מסוים, הנושאים המהותיים שמגדירים ומלווים את חיינו הם לידה ומוות, קיום ואי קיום, העצמי ואחר, אני ואחרים. אחת התגליות הגדולות בדרך היא שברובד אחר אפשר לראות ולהבין שהחוויה כולה היא רק רצף של מופעים ריקים. בואו נסיים עם רגע של דממה משותפת. שורות שאביא עכשיו הם מאת החכם ההודי ניסרגדאטה מהראג', שעיקרי הגותו קובצו בספר אני הוא זה. החוכמה אומרת לי שאני שום דבר. האהבה אומרת לי שאני כל דבר. בין שני אלה מתנהלים חיי. הלוואי וחיי כולנו, כל היצורים החיים, התנהלו בין שני אלה, חוכמה ואהבה.